9, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר יתביני דיבור, תיקחו את תרומתי. אם כן, צריך לבנות מקום לשכינה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעולם שבו יש מסכים בינינו לבין הבורא, וצריך למצוא דרך להסיר את המסכים האלה. איך מסירים מסכים? אז כדי להסיר מסכים יש דרכים שהן דרך ארץ, אחרי זה מוסר, אחרי זה חוכמה, אחרי זה תורה, בתוך התורה טהרה, אחרי זה קדושה, או זה קודש קודשים.
מה זה דרך ארץ של תורה? איפה זה בא?
זה בתוך התורה, בטהרה. אז אנחנו צריכים לעבור הרבה מדרגות כדי להיפגש עם הבורא. אם אנחנו קופצים מדרגות, אנחנו נשרפים. מסוכן. לא באמת, זה ידוע. נדב ואביהו. נשרפים. אז עושים בית מיוחד שבו הפגישה הזאת היא אפשרית. נקרא מקדש. מקדש, מקום הקדושה. מקום המפגש הזה. מי משתתף בבניין הזה? כולם. דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר יתביני ליבו. כל האנושות כולה מוזמנת, גויים, יהודים, לא משנה, כושים, צהובים, לבנים, אדומים, כולם באים, אסקימוסים, ובונים את בית המקדש. כל איש אשר יתביני
ליבו. מה, גם לא גויים?
גם גויים. זה בתוכנית.
בני ישראל הם הסוכנים,
אבל חצי שקל חייב לתת כל בן ישראל, לא חייב, זה לא בשביל דבינו לבוא.
לא, כן, אנחנו נראים פרשת תרומה, לא פרשת כתיסה. פרשת כתיסה השתנו הדברים. תראה פה משהו, לחפר אנחנו תראה, תראה משהו. אבל בשלב הזה, עומד כל אשר לימודים. תראו בפרשת ויקהל.
ויקהל.
ויקהל, זה בעמוד. זה 149. מה שטוב בתנכים האלה זה שהם ספרות ערביות. תסתכלו בפרשת ויקהל בעמוד 149, פרק למד ה' פסוק 4. ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, קחו מאיתכם תרומה לשם. יש פה שינוי. כל נדיב יהיה בו יביאה את תרומת השם. כלומר, החליטו לצמצם. בין פרשת תרומה, כלל אנושים, פרשת ויקהל, רק בני ישראל מביאים תרומה. מה קרה? באמצע. מה שינה?
חטא
העגל.
דווקא לך היה צריך להיות שאחרי חטא העגל ישראל צריכים לרדת ביחד לשער אומות.
לא, ערב רב גרם. כלומר, זה היה מוקדם מדי לשתף את אומות העולם. מה זה ערב רב? זה נדיבות לב של משה רבנו. הנה, הם באו גם כן, בואו נשתף אותם. עמך אשר העלית מארץ מצרים. כתוב, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים, אומר הכלי יקר, צבאות השם זה ערב רב. כן, יש תוכנית גדולה. זה מובן, יוצאים ממצרים. מי יוצא ממצרים? כולם יוצאים ממצרים. מה, רק עם ישראל? כל האנושות כולה יוצאת ממצרים. אפילו מצרים יוצאים ממצרים. אבל האנושות עוד לא בשלה. רק אנחנו בשלים. קרה מה שקרה. לכן ביקש משה, בחטא העגל, שתשרה שכינה על ישראל, ולא תשרה על אומות העולם.
לכן
פה
הוא
הקריב.
הוא רוצה להתקרב לבני ישראל. הוא רוצה לתקרב.
כן, הוא וברכתם גם אותי.
רגע, אז את 3,000 אנשים שהרגו שבט לוי, זה ערב רב?
לא, לא דווקא ערב רב, זה יכול להיות יהודים, אבל מי גרם? זה הכוון. מה היסוד שגרם בנו לעשות חטא העגל? השותפות עם התרבות של הגויים, זה הכוון. זה ערב רב. עכשיו אני, מה זה ערב רב גרם? מה מצחיק, מה זה ערב רב? שזה כמו שהאנטישמים אומרים, הכל זה היהודים. זה לנו אישה, כן, הכל זה ערב רב. זה לא ככה. יונה ערב רב זה אותו חלק של הזהות שלנו שקשור לנומות העולם. זה ערב רב. שעדיין גוי.
מה שאמרו, כי זה האיש משה אשר הוציאנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. כשהם תלו את היציאת מצרים באדם ולא באשר.
כן, כן, זה תן אלילות. כל זה אלילות. או, האמת היא זה לא מדויק מה שאתה אומר. הייתי אולי מאחרת. הם אמרו שמשה הוא אלוהים. זה היסוד של הנצרות, לתחילת. הם אמרו, יש אדם שהוא אלוהים.
רגע, אז פה כתוב בפרשת תרומה שכל הגויים יבנו את ה...
כן, זה התוכנית.
מה לעתיד לבוא?
הלו, אז תגידו, זה יתקיים, הרי זאת התרומה שתיקחו מאיתם, זה יתקיים בה. מה תיקחו מאיתם? שלושה דברים. זהב, והכסף, ונחושת. שלושה דברים. מה זה זהב, וכסף, ונחושת? כי מסופר בספר דניאל שיש למלך בבל, נבוכדנצר, חלום. מה יש בחלון? הוא רואה שמה פסל גדול. אתה שומע? יהודה. זה יהודה, נכון? שכום לו.
יהודה, בוא תשמע סיפור.
כן, זה שמה פסל גדול. פסל ענק. אתה מכיר את הסיפור? טוב.
מבוטל. תגנת.
אז הפסל הגדול הזה, הראש מזהב, הידיים והגוף מכסף, המותניים מנחושת, והרגליים מברזל.
ויש שם עוד קצת ציפורניים מסלמון.
מחרס.
חרס,
מעורבב. מעורבב, כן, קצת ברזל, קצת חרס. עכשיו, מה שקורה, אומר לו דניאל, מה שראית את ראש הזהב זה אתה. מלך בבל, מלכות נצר, מלכות בבל, אתה ראש הזהב. הכסף זה המלכות שתבוא אחריך, כוון על הפרסים. הנחושת זה המלכות שתבוא אחרי זה, כוון על היוונים. הברזל זה רומא. וזה מעורב עם חרס, כי זה מתמוטט כמו.
חרס אמרו שזה הערבים, בני שמש.
זה אחד הפירושים, זה פירוש רבי ירון בן עזרא שם. כן, יש כמה שיטות. על כל פנים, מה אפשר לקחת מאומות העולם? זהב וכסף ונחושת. בבל, פרס, יוון, יש דברים טובים שם. כן, אבל ברזל אי אפשר להביא. כן, כלומר מרומא אי אפשר להביא. כי לא מביאים ברזל, לא מקדש. אז אי אפשר. כלומר, תרבות שכל כולה רציחה. אי אפשר להביא. אז יש פה איזה תוכנית. מתוך כל זה, פסוק 8, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכו. בתוכה, נכון. באמת, חז"ל אמרו, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכה. שלכאורה היה צריך להיות כתוב, ושכנתי בתוכו. למה בתוכה? כי זה לא בתוכו שהוא שוכן, אלא בתוכה. מתוך שהם עושים מקדש, אז בהם אני שוכן. זו הגדרה שהחסידים אומרים, מה זה שכונה? זה כללות התעוררות הלבבות של ישראל. נקודת הקדושה שבכל... לא. נקודת הקדושה שהיא בכל ליבות ישראל. זה השכנה. שמעתי בכל. לכן, אמר, כשנבוכדנצר שרף את המקדש, הרגיש ככה, שרפתי את המקדש, יצאה בת קול ואמרה לו, כן, קמח טחון טחנת, היכל שרוף שרפת, עם הרוג הרגת. הם כבר היו הרוגים. כבר מאז לא שכנתי בתוכם. אז מילא כבר יכולת לשרוף. מעניין. כשנבוזרדן רצה לשרוף את בעל ירושלים, יצא קול מן השמיים שאמר לו, תקל. כשהוא גמר להקות, יצא בת קול מן השמיים, כבר נחלש. הוא פגם. אז ועשו לי מקדש, שכנתי בתוכם. אבל איך שוכנים בתוכם? הרי וכי אפשר לשכון בתוך אדם שאינו שלם. רק באדם כמו משה השכינה יכולה לשכון. מה יהיה? הרי אין אף אחד שהוא כמו משה. אז כולם יהיו כמו משה. איך יהיו כולם כמו משה? פשוט אנחנו נעשה תוכנית, נצייר על דף איך נראה משה, ואז כולם יהיו כמו. כולם יהיה להם תוכנית איך להיות כמו משה. תוכנה.
היה כבר. אדוני משה כלאם, מי ייתן והיה...
כן, אבל איך הם מגיעים לזה? פשוט. יש מקדש, המקדש זה הציור של הנפש של משה רבנו. זה מה שכתוב כאן. ככל אשר אני מראה, אותך.
זה לברור שיש שלוש דברים שמשה לא יצליח להבין ומה שם יצריך להראות לו בשביל שהוא יבין.
כן, יש, בתוך עצמי יש דברים שאני לא מבין.
מה,
מנורת
פרד?
והמטבע.
וחודש יש אומרים.
חודש, כן. חודש, והמטבע, כן. והמנורה.
אז מה זה בתוך עצמך יש
אומרים? כן, הרי המקדש זה תוכנית הנפש של משה. איך משה בנוי? משה בנוי מקודש קודשים, אוהד מועד, בתוך הקודש קודשים שלו יש ברית ויש קרובים. ובתוכו יש גם מנורה ושולחן ומזבח, בלבבי משכן יבנה, וקרני הודו, ובמשכן מזבח עשים את קרני הודו. כן? ולנר תמיד אקח לי את אש העקדה, ולקורבן אקריב לו את נפשי, את נפשי היחידה. יש שיר כזה. בלבבי משכן יבנה. הרעיון אגב מתחיל מהרמב״ם. בספרו פרקים בהצלחה. לפחות זה ספר שמייחסים אותו לרמב״ם, ספק אם של הרמב״ם עולה. שמע, הרמב״ם מדבר שמה על קרובי לבבו של אדם. קרובים של הכפורת, בתוך ליבו של אדם. בסדר? אז יש, משה רבנו, זה האיש השלם הזה, שהתוכנית שלו כתובה, הנה תסתכל על המשכן, זה משה רבנו. ואז יש לך, זה קל מאוד אחרי זה להיות כמו משה. זה כמו שכתוב, ככל אשר אני מראה, אותך, פסוק ת', כן? אפשר לקבל את הספר?
לא, זה בסדר.
פסוק ת' איפה?
בעמוד 129. פסוק 9, כן? ככל אשר אני מראה אותך, כן? איך אני מראה אותך? לא מראה לך. איך הקדוש ברוך הוא מראה את משה לכולם? מראה אותך. את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו. זה משה. וכן תעשו, כולכם תהיו ככה. עכשיו יש זיקה לעשות. מה? זה לא שלי. ועשו ארון הצישיתים, אז יש כל מיני דרכים. אז בתוך דיבור של אדם, באמת יש כמה דברים. יש קודש הקודשים, זה הראש, המוח. ושמה יש, בתוך הראש הזה, זה סגור, יש פרוכת, צריך להבדיל בין המחשבה לבין הרגש שבו אל מוח. זה שני דברים שונים. בקודש, קודש, קודש קודשים. לכן פרוכת מבדילה בין הקודש ובין קודש הקודשים. ושמה יש מחשבה. אבל המחשבה הזאת היא מחשבה התגלותית. לא מחשבה פילוסופית. אלא מחשבה שמסוגלת לקבל את הכל. לכן שמה יש תורה לקרובים, עם פורסי כנפיים. הקרובים או פותחים את הכנפיים, או סוגרים אותם. או, זה כדי לתת לדיבור לעבור. כמו שיש שני כנפיים של המוח. ימין ושמאל. מתוך זה הדברים מגיעים אל המחשבה הרגילה העורף. כן? ואז זה מתפשט להיות חוכמה באוהל מועד, זה המנורה, וזה הופך להיות גם כלכלה, השולחן, ורגשות במזרח התורת.
מה זה מנורה?
חוכמה, הרוצה להחכים ידרים וסימנך, מנורה בדרום המוכחה. ומתוך כך יש עבודה גדולה בעולם המעשה, בחצר המשכן, מזבח, כן? מזבח העולם שעליו מלאים את החלבים
שמכובד כנגד נר מערבי.
נגד נר מערבי, כן, הכל ציר אחד, כן, מסילת ישרים, הכל צריך להיות בקו אחד. ואהובן יש מדרגות כדי להיכנס, צריך גם כל ליטול ידיים בקיאו, ידה ורגלה.
מה
זה
מסבר?
מה?
מסבר.
מסבר? זה העלאת החומריות.
הרגשות.
תלוי איזה מסבר.
מסבר
הכתוב. הזהב, זה הרגשות, מה?
הרגשות?
כן.
למה חסידים אמרו שכל פעם של בן אדם עולה מחשבה זדון, עכשיו זדון בתפילה, מתי שהוא צריך להגיד אש תמיד הוא כזה למזבח לא תכבה, ואז הוא...
אז הוא מחלה את זה.
כי העולה על הרהור.
הוא מעלה את זה.
העולה ניתנה על הרהור הלב.
נו אז?
כן, הרהור הלב, כל הזמן שעולה מחשבה, והיא העולה על מוקדה.
על המזבח.
אפשר להפסיק כאילו ב-18 אם אני לא מצליח להתכוון להגיד את הפסוק הזה ולהמשיך 18?
להגיד
אסור. לא, להגיד...
כן, אפשר. הרי הגר"א אומר שיש שני דברים שבגללם אדם חייב להפסיק בתפילת שמונה עשרה. יש... מה? לא.
כאילו נחש.
לא, לא. שני דברים. הרהורי עבודה זרה, או כעס.
כעס משהו לעבודה זרה.
נכון. זה וזה, להלכה הוא פוסק את זה. אסור להמשיך להתפלל. ולא יודע אם אחרים פוסקים ככה.
ואז צריך לשוב להתפלל מחדש?
לא, לא. מפסיק. אפסיק?
אני אעבור זעם.
בדיוק.
יכול לעבור כמה שעות, אני
חושב. אז שנחמן שם. יש פה דבר מעניין מאוד במקדש הזה של משה. אם אנחנו נעשה ציור של המקדש כפי שהוא מתואר בפרשת תרומה.
סליחה רק רגע, אתה אמרת מחשבה התנהגותית בניגוד למחשבה פילוסופית?
התגלותית.
התגלותית בניגוד למחשבה...
פילוסופית שמפעילה מן האדם. בפרשה,
מה ומה
זאת אומרת, מחשבה שהתחלתה בגילוי השם, לא מהסברה שלי. יש שם התיאור של הקרשים, זה הקרשים. יש גם ארבעה עמודים, עמודים בפתח קדש הקדשים. יש גם תיאור של הפרות. יש גם תיאור של ארון הברית. מבדים, השלטל, וגם סיור של הקרובים, פורסי כנפיים מלמה. שלא לדבר על זה שגם יש תיאור יפה מאוד של המנורה. כן? עם שבעת הקנים שלה. ויש גם תיאור של השולחן, עם שתי מערכות של שישה לחמים כל אחת. כל זה ציור מלמד. יש גם תיאור של מסך או אל מוח. יש גם תימור ארוך של חצר או אל מועד, עם כל הקלעים והעמדים והקרסים ונחושת וכו' ששם. גם תיאור של מזבח העולם.
שנמצא מחוץ לזה.
כן, שנמצא בחצר. ושל מסך פתח חצר. כל זה מתואר בפרשה. מה שלא מתואר בפרשה, כל זה בפרשת תרומה. בפרשת תצווה, מה שכתוב בפרשת תצווה יצוין כאן בצבע הכחול. יש, א', בגדי כהונה, שמונה בגדים.
לכהן גדול ביום הכיפורים, לא ביום הכיפורים, נכון?
לכהן גדול. יש כאן גם בגדי בנים, כן? בגדי כהן אדיוט. ויש גם תיאור של מזבח העולם.
מזבח הזהב.
מזבח הזהב. והכיור.
מזבח העולם של זהב?
לא. נחושת.
באדמה.
אז זה מה ש... יש פה שני פרטים ששייכים לכאורה לבניין. סליחה, לא, פרשת תרומה, פרשת תצווה, יש הכיור, מזבח העולם, והכיור גם כן לא מוזכר שמה, הוא מוזכר בפרשת כתיסה. וזה אין פלא, מה קרה שסיברו את זה כך?
שיש הבדל כאילו בין פרשת תצווה לפרשת תרומה?
לא, מדוע חיכו? הרי יש, אני מבין שיש פרשה שמסוקת בבניין, פרשה שמסוקת בבגדים. למה רק בסוף פרשת בגדי כהונה מדברים איתי על חלק מהבניין? כאילו שהחלק הזה מוזנח והוכנס ברגע האחרון. אם כבר יש בגדי כהונה, אז סליחה, שכחנו גם מזבח הקטורת.
הוא שייך לבגדים.
שייך לבגדים? זה נראה לך בגד מזבח?
מה יש? רק מזבח הקטורת מוסף?
רק מזבח הקטורת.
מה זה נקודת ראשון?
זה הכיור שמוזכר בכלל עוד פרשה אחת, כך פרשת כתיסה.
והכיור לא מוזכר פרשת תרומה?
לא. גם לא פרשת תצווה. הסבר. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד נקודה חשובה. בפרשת תרומה, האיש שמוזכר כמה פעמים הוא משה. מדברים הרבה על משה. אין זכר לאח שלו, אהרון. בפרשת תצווה, האיש שמדברים עליו הוא אהרון, אין זכר לשמו של משה. כן, אנחנו רואים פה שיש שתי השקפות. מהו המשכן? אפשר לומר, יש פה שני משכנים אחד ביד השני. יש משכן לפי תורת משה, יש משכן לפי תורת אהרון. ומזבח הקטורת שייך למשכן לפי תורת אהרון. זאת אומרת, במקדש של משה, אם תשימו לב רק למה שאנחנו יודעים על מקדש משה, זאת אומרת פרשת תרומה, א', אנחנו רואים שאין כהנים. אין דבר כזה כהנים. מי אמור להקריב במקדש הזה? כל אחד. מה, וכן תעשו, כולם יהיו כבר. בשביל צריך כהנים בכלל. אני צריך אמצעי ביני לבין הבורא.
מי מיטיב את הנרות ומי שם לחם?
כל אחד. כל אחד. יהיה תורנות בין בני ישראל, מה צריך? אבל לא כולם ייכנסו בבת אחת, אבל יסדרו את זה. דבר נוסף, כמו שאגב היה בחנוכת המקדש, שמשה הוא זה שעשה את הטבת הנרות. דבר נוסף, גם אין בגדי כהונה. בשביל מה אני צריך כל כך הרבה דאווין? זהב, נחוש, כסף, תכלת, ארגמן, אני צריך כל כך הרבה, באמת, זה דאווין. מוזיקה גם, בשביל מה צריך את כל זה? זאת אומרת, זה פועל על הדמיון.
למה אתה מפריד עכשיו בין שתי מילות הצד?
כי אני רואה שבפרשת תרומה, קודם כל יש איזה שתי פרשיות.
רק חז"ל חלקו את זה.
מה?
רק חז"ל חלקו את זה.
קודם כל, אז אם זה רק חז"ל.
עזרה, אני חושב שאתה עזרה לכל.
בית,
הנה, הוא פעם חלק.
אפילו לא כל חז"ל, אלא כי בארץ ישראל זה...
שלוש שנים ושנה
בדיוק. כן, נכון, בדיוק. אלא מה? זה באמת הסדר ההגיוני. כשרואים את הפרשיות האלה, רואים באופן הגיוני שזה שני דברים שונים, שיש פה שתי מערכות. כן? יש מערכת...
אחד על השלים, את השנייה.
פרשת תרומה, לא, אבל איך מתחילה פרשת תצווה? ואתה תצווה בני ישראל.
כאילו מה שעד עכשיו זה לא.
כן, ואתה תצווה, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך, ובאופן כאילו עקבי דווקאי, הטקסט מעלים את שמו של אהרון. רואים פה שיש חלוקה עצמית. אני רוצה פה להסביר, אולי באמת נראה לפי הפשט. תצווה. מה השורש? צו, נכון?
כן.
את מי אני מצווה?
את בני ישראל.
כשאני מצווה מישהו, מה פירוש הדבר? שהוא לא עושה מעצמו, הוא צריך שאני ארצה ביותר. פרשת תרומה זאת פרשה של נדיבות. באמת כל מי שישר את בינו לידו. כלומר, זה דבר ספונטני. פרשת תרומה היא תורה ספונטנית. פרשת תצווה זה בשביל הדתיים. בשביל מי שצריך כבר שיצווה אותו. מה קרה שצריך לצוות אותי? למה?
כי אתה בעצמך לא עושה מה ש...
למה אני לא עושה בעצמי? כי אני חטאתי. יש אפשרות של חטא. מי שנתון לתוך החטא, כדי לצאת כבר צריך ציווי. הוא איבד את הספונטניות.
בגלל החשש?
לכן. מה?
בגלל החשש?
לא, כי הוא התרחק מההתנהגות הנורמלית. החטא מעוות את האדם. אז כדי להטיל אותו צריך א', ציווי, ב', צריך לפעול אצלו במדרגה שלו. מי שחטא כבר לא נמצא במדרגת השכל. הוא נפל לתוך הדמיון. אז צריך לקדש את הדמיון שלו. לכן יש בגלל תמונה של כל הדאווין הזה. הכיוונה זה פועל על הדמיון של האדם. ראיתם מה שלמדנו באורות. דבר נוסף, הוא כבר לא יכול להגיש את ישר אל הקדושה. הוא צריך כבר אמצעי. לכן יש כהנים, הוא כבר שאתה צדה. כן, זה מקדש אידיאלי, זה מקדש שבדיעבד.
מזבח הקטורת כאן.
מזבח הקטורת בא לתקן את החטא. מדוע יש קטורת בכלל? ממה עשויה הקטורת?
סמים.
כמה סמים?
11.
שאחד מהם מסריח, והוא אכל מנה, שריחו רע. אבל למה שמים ריח רע בקטורת? כי הריח הרע זה אכל מנה, כשמצרפים אותו עם הריחות הרעים, הוא נותן ריח טוב. מזה למדו חז"ל שכל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית. סימנך הקטורת. זאת אומרת שצריך לצרף את הרשעים, ואז גם הם נותנים ריח טוב כשהם מחוברים אל הכלל. זאת אומרת...
הם צריכים להיות מיעוט, לא רוב.
הם צריכים להיות מחוברים, לא משנה, זה בעניין. כלומר, הקטורת קיימת כשיש אפשרות של רשעים. במקדש של משה זה לא קיים, זה מזבח כזה. מזבח שמכוון כנגד הרגשות, הוא לא מבין בזה משה. הוא יודע שכל, הוא יודע תורה, הוא יודע מעשים. אבל יש צורך במקדש של אהרון כבר לתקן את הרשעים. לכן אהרון, הוא היה הבוס של הקטורת. כן? כשצריך לעמוד בין החיים ובין המתים עם הקטורת, זה אהרון שנבחר בו. קטורת בארמית, קטרה, שון קשר. צריך לקשר את מי שיתרחק. ולכן זה מסביר יפה מאוד מדוע המזבח הזה מוזכר רק בסוף בגדי כהונה, והוא מוזכר בהקשר ליום הכיפורים. לראשונה בתורה יש הזכרת יום הכיפורים בפרשת תצווה. כן, וכיפר עליו אהרון על קרנותיו אחת בשנה ביום הכיפורים. שצריך כבר לכפר. צריך שיהיה יום כיפורים בכלל. עכשיו, מתוך זה אנחנו רואים שתי גישות שונות לגמרי אל עבודת השם, אחת שהיא תורת משה והשנייה שהיא תורת אהרון, והדבר הזה הוא מהלך כללי לאורך כל התורה כולה.
כהן ונביא
למשל, כן, הכהן בא לכפר על החטא. כלומר, מה שהכהן מלמד זה איך להתמודד עם הרשע, איך להתמודד עם הרע,
ואיך למנוע אותו
בדיוק. ולכן משה כשאהרון לבדו בהר סיני, אהרון נשאר לבד, הוא אומר, יש חטאים. טוב, נעשה איתם עבודה זרה גם, כן? נרים אותם. משה לא מבין בשיטות פדגוגיות כאלה. הוא אומר, מה זה צריך להיות פה? נשרוף את כולם. מה זה? כן? מוחלף. ולפעמים צריך להיות כמשה, לפעמים צריך להיות כאהרון. איך נדע? מי יגיד לנו מתי לעשות כאהרון, מתי לעשות כמשה?
קדוש ברוך
הוא. נו, מי יודע מה הוא אומר?
משה.
כל זמן שיש נבואה, אז זה בסדר. אבל כשהנבואה מסתלקת, איך נדע מה לעשות? לכן בא הנביא האחרון, מלאכי, ואומר, זכרו תורת משה. עבדי, אשר ציוויתי אתכם בחורב, חוקים ומשפטים. כן? זה בסוף מלאכי, הנביא האחרון. כן? תסתכלו בסוף מלאכי, זה בעמוד 986, בפסוק 22, שם הנביא האחרון, מלאכי, שלום וברכה, יודע שהנבואה עומדת להסתלק מן העולם, אומר, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בכל ישראל חוקים ומשפטים. אז מה יהיה אם לפעמים הצורך להחזיר את הפושעים בתשובה ובגלל זה לנהוג כמעשה? מה תדאגו, הנה אנוכי שלח לכם את אליה הנביא, לפני בואו עם השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים. יש כמה מי שיטפל בזה.
עד כאן דברי קודש.
לכן הגר נקרא כתורה, שמרה על קשר.
כן, ושהיא חזרה בתשובה שם. להתראות.